שלום לכולנו, ברוך הבא לחתן. היום אנחנו מתחילים שתי דמויות חדשות. דמות אחת יוסף ודמותו של יהודה. שתי הדמויות הללו הם גם שני מושגים. אנחנו מכירים אותם, עומדים זה לעומת זה בפרשיות ספר בראשית. השיא בפרשה הבאה, והיגש אליו יהודה, באיזושהי התנגשות חזיתית בין שניהם. אבל באמת, שתי הדמויות האלה מלוות אותנו החל מרגע שהם נולדו, אפשר לומר, או בכל אופן בילדותם, ועד היום הזה. כוונתי, מי שמעיין בכתובים רואה יהודה ויוסף לאורך כל הדרך משמשים כשני כוחות מתחת לפני השטח. אמרתי בפרשיות פה, זה ודאי, יהודה מוביל את מכירת יוסף, הוא גם מוביל את הוצאתו. אנחנו נראה במדבר בחנייה במזרח יהודה, בני יוסף במערב. יחד עם בנימין, אבל זה לעומת זה, באיזושהי צורה יהודה מוביל, והם עומדים כנגד, אפשר לומר. אנחנו נראה שני שבטים שלא נפלו בחטא המרגלים. נראה את יהודה, צד אחד, את כלב בן יפונה, למטה יהודה, ואנחנו נראה את יוסף, יהושע, למטה אפרים. אנחנו נראה מאוחר יותר את שניהם במנהיגות. אנחנו נראה את בניה של רחל, לא הזכרתי, אבל הענפים האלה קשורים גם אחורה לרחל ולאה, כפי שבחרתי לא להיכנס אליהם, זה גם קשור. אז אנחנו נראה את אפרים מוביל, אפרים, כן, מי שבסופו של דבר, זכה להיות הבכור בברכה לשבט יוסף. ולימים אנחנו נפגוש את יהודה, את דוד, יבוא ממנו. גם בשלבי הביניים אנחנו נראה, בתקופת שאול מונים את העם, יהודה לבד וישראל לבד. אנחנו נראה באיזושהי צורה מעניינת, שיוסף ויהודה לעולם יהיו בשני צדדים, פעמים ששאר השבטים יהיו יחד עם יהודה, לדוגמה במחירה, מול יוסף, פעמים ששאר השבטים יהיו יחד עם יוסף, ויהודה יעמוד בצד השני. לדוגמה, במניין, גם בספר שופטים זה נזכר, בסוף ספר שופטים מונים את העם, שבט יהודה וכל ישראל לחוד. ומאוחר יותר, בתקופת שאול, שבט יהודה וכל ישראל לחוד. ומאוחר יותר, אנחנו נראה את יהודה יחד עם בנימין ויוסף בצד השני עם כולם. אבל יוסף ויהודה לעולם יהיו בשני קצוות. ואנחנו יודעים, מדברים על כך, שמשיח בן יוסף ומשיח בן דוד מלווים גם את תהליך הגאולה. ובספר יחזקאל מתוארים הפסוקים, קח לך בן אדם, קח לך את עץ אפרים, נכון? ואת עץ יהודה, והיו לאחדים בידיך. בשורת הגאולה להצליח לחבר אותם, אבל זה לא פשוט, משימה לא פשוטה בכלל. נכון? אנחנו יודעים שמשיח בן יוסף, עומדים לקרות לו דברים קשים מאוד, וצריך להתפלל עליו תפילה גדולה. ומי הוא משיח בן יוסף? שאלה גדולה, שאלה מאוד מעניינת, ואנחנו במסע הזה, הקרוב, ניכנס לסוגיה הזאת, נראה דברים מעניינים, מי הוא יוסף ומי יהודה. אני מזכיר את ההקדמות שהיו לנו כבר, על המתח בין שני עולמות שקיים בתשתית של הבריאה, ואנחנו נפגוש אותו פה בפגישה מאוד משמעותית, מאוד רחבה, בהקשר של הפרקים שלנו, ועד פרקי הגאולה, כמו שאמרתי, אבל נתחיל לצאת לדרך. בסדר? המיקוד שלנו כרגע יהיה ביוסף ויהודה, בהיבט המקראי, הדמויות שלהם בספר בראשית. נצביע קצת יותר, מאוחר יותר אני עוד רוצה לעבור לעוד מנהיגים, בסוף נגיע גם לדוד, שם נראה את הדברים במיטבם. אני לא עכשיו אקח אותם לציר אורך לכל ההיסטוריה, אבל אני כן אצביע על מגמות, על תמונות כלליות, אבל זה לא יחליף את הלימוד המסודר שיהיה לנו על כל אחת מהדמויות. בסדר? יפה. אז אנחנו אם כך יוצאים למסע בעקבות יוסף. ואנחנו שואלים, מי אתה יוסף? או מי אתה יהודה? אגב כך גם נעסוק מעט ראובן, יש פה גם משהו שטוב שנראה אותו. טוב, אז בואו ברשותכם, אנחנו בספר בראשית, פרשת וישב, בואו נראה בפנים. כן, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ קנן. אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה, היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני וילהה ואת בני זילפה נשי אביו. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. אני אסכם בקצרה את התיאור, מה יש כאן בפרק, אותם פסוקים שעוד מעט אנחנו נעמיק בהם. אז אם כן, כן, יש תיאור לתולדות יעקב, ומאיזו סיבה מזכירים דווקא את יוסף ולא את האחרים. אומרים את גילו, והוא נער את בני הוא רואה את אחיו, נער את בני בילה ואת בני זילפה, עוד נדבר על הדברים האלה, והנה מתואר או מתוארת מציאות מיוחדת, לא פשוטה, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, שימו לב, מדוע? כי בן זקונים הוא לא, ועשה לו כתונת פסים. האחים רואים כי אותו אהב אביה מכל אחיו, וישנאו אותו, שלב ראשון, שלב שני, ולא יכלו דברו לשלום. יוסף חולם, מספר לאחיו, והם מוסיפים שנא אותו. והנה הוא פורט את חלומו. הנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה, כמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו. מוסיפים שנא אותו על חלומותיו ועל דבריו, והנה הוא חולם חלום נוסף, והפעם את האלומות מחליפים השמש, הירח, ואחד עשר כוכבים, והם משתחווים לו, אביו גואר בו, אבל שומר את הדבר, האחים מקנאים. ואז הסיפור הקשה של המכירה, בעקבות הרקע הזה, פסוקי הרקע שמתארים מה היה ביניהם, השנאה בשלב הראשון, השלב השני, הקנאה. כן, הדברים מגיעים לעיני אחיך רואים בשכם, שולח אותו אבא, והם מתנכלים אליו לעמיתו, ובסופו של דבר מוכרים אותו, ועוד לסיפור הזה נגיע בהמשך. מה שאני רוצה זה, כדרכנו, פשוט לקרוא את הפסוקים, ולהקשיב ולנסות לזהות את הגנים, נקרא לזה ככה, להבין מהו עולמו של יוסף, או מה בין אביו אליו, ומה בין האחים לבין יוסף. בואו נתחיל. שימו לב. אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה. מעניין, לא מובן מאליו, נכון? אני הייתי מצפה, אלה תולדות יעקב, מה היה אמור להיות כתוב פה? רשימה של כל ראובן, קודם כל, נכון? אלה תולדות יעקב ראובן. אגב, שם כתוב, היו בני יעקב 12. לא היה שם תולדות, אבל יש לנו ניסוחים כאלה, אלה תולדות האדם, נכון? פרשיות הראשונות תולדות, אני מחכה לרשימה המלאה, והנה פה יוסף בן 17 שנה, ואני שומע כאן, כן, תולדות יעקב, ויוסף ממלא את החלל פה, והאחים נדחקים לשים אותו פה ברשימה, זה בעצם להעמיד אותו במקום אחר ביחס לאחיו, קשה לו לראות, ובעצם באיזה מידה רבה להעמיד אותו כבכיר האחים, או כמי שיבחר להמשיך את יעקב. יוסף בן 17 שנה, והוא נער וכו' וכו'. אני שואל, למה, או מתי מתארים לי גיל כנקודת מוצא? הרבה אירועים במקרא, אני לא יודע בני כמה היו אנשים, נכון? רוב האירועים במקרא קורים, אני יודע בני כמה אנשים היו, אני לא יודע בני כמה הם היו, אבל מתארים סיפור. והנה פה, לפני שמספרים איזה דבר, אומרים, יוסף בן 17 שנה. אני שומע פה אמירה שהסיפור שעומד להיות מסופר הוא תלוי במידה רבה בגילו, זאת אומרת. הגיל הוא חלק מהסיפור. גיל הנאורים הזה, גיל 17, הוביל את האירועים למקום אחד. אילו יוסף היה בן 28, מסתבר שזה הלך למקום אחר. יש פה איזו התאמה לשלב בחיים, לא לאיזשהו משהו מוחלט. טוב, שימו לב. היה, אז אם כן, יוסף בן 17 שנה, היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני בילה ואת בני זלפה נשאבים. המילה את מופיעה פעמים רבות בתחלופה עם המילה אם. הלכתי איתו, הלכתי אימו, נכון? והיה רואה עם אחיו בצון בעצם, והוא נער עם בני בילה ועם בני זלפה נשאבים. טוב, אז מה ההבדל בין אם לבין את? שניהם בעצם מתארים מצב שהוא רואה אם אחיו בצון. זאת אומרת, האחים היו רואים והוא אימם. על פניו הוא תפל אליהם בהיבט של ראיית הצון. נכון? הם לא רואים אימו, אלא הוא רואה אימם. אז זה מקום אחד. ואם הוא תפל אימם, זאת אומרת שהוא יצטרף אליהם. אז מה ההבדל בין אם רואה את איכיו או עם איכיו? אימו זה בליבו, כאילו בלב גם. אני אימו אנוכי בצרה. איתו זה על ידו, מקביל. נמצא בסמיכות, אבל נכון? שומעים את האם זה, כן, וישכב אם, וישכב את בלהה פילגש אביו, שם מאוד מומחש. זה לא שכיבה שקשורה ליצר, היא קשורה לניסיון שלו לדחות אותה כדי שהיא לא תיבחר ויעקב יחזור לאימו בעצם לחלל יצועי אביו, אבל לא, זה לא שכיבה שהלב בעצם נמצא שם, זה לא הסיפור. ועוד מקומות רבים שבהם רואים שהמילה אם היא מגלמת פנימיות יותר. והנה אם כן הוא את אחיו בצון, וכבר הביטוי הזה מתאר איזה משהו קצת מבחוץ. הוא יחד איתם, אבל הוא לא ממש איתם. הם אחיו ביחד אולי, והוא איתם. זה מקום אחד. אגב, מאוד מעניין גם משקלו או מידת השייכות שלו לראיית הצוד. יהיה לו חלום, לדוגמה, ומאוד מעניין שהוא חולם על מה? מעלמים עלומים, על חקלאות. הוא לא חולם על הצוד, נכון? זה לא ה... סליחה. בקיצור, אז הוא חולם, כן, אלה חלומותיו. בכל אופן, אז אם כן, נמשיך. הוא היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו. שימו לב, יש פה שני תיאורים קצת מקבילים. מה מערכת היחסים שלו עם אחיו? אז עם כלל האחים הוא היה רואה, כאילו הולך איתם, אבל לא ממש איתם. אחיו נמצאים ביחד והוא רואה איתם. והוא נער, מה זה נער? על פניו נער קשור פה לאיזה התנערות, מעשה נערות, משהו שקשור לגיל הנאורים, באופן פשוט. והוא נער עם בני בלהה ועם בני זלפה נשי אביו. זאת אומרת, על פניו הוא נמצא פה יחד איתם באיזה התנהגויות, אולי שמתאימות באיזושהי צורה לבני השפחות, אפשר לומר, זאת אומרת, איזשהן התנהגויות של נערות על פניו. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. יוסף, מה קורה פה? אתה איתם, ושימו לב, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו. רגע, הם לא אחים שלך? לא, לא. הם הבנים של נשות אבי. זה מנוכר קצת, נכון? שמים לב? זה אחיו.
זה אחיו שבצר, הוא לא פה ולא פה.
נכון. לא פה ולא פה, אבל פה יש, כן, איזה משהו לא מחובר. הם לא אחיו, יש פה זהות מנוכרת ואין קשר איתם, אבל הוא, והוא נער, זאת אומרת, הוא נמצא יחד איתם. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. מה זה אל אביהם? זה לא אבא שלך? נכון? אל אביו. עכשיו, מה ההבדל בין אל אביו או אל אביהם? אל אביו זה כאילו אבא שלח אותי ואני מספר לו כאילו, אבל זה קשור לקרבה שלי אל אבא, שאני מספר לו, בערב אני יושב עם אבא ומספר לו כל מיני דברים, נכון? המקום של אביהם, כאילו, זה כמו, זה משהו מנוכר. זאת אומרת, יש פה משהו אובייקטיבי כזה. אבא שלכם צריך לדעת, רגע, זה גם אבא שלך, זה לא קשור, גם אם זה היה, גם אם אתם הייתם ילדים של מישהו אחר, עשיתם דברים שצריך לדווח עליהם. טוב, אז אני הולך מדווח. שומעים את ההבדל בין הניסוחים? מה שאפשר לראות כאן וכאן, הוא איתם ולא איתם. עם האחים בראיית צאן ולא ממש עם האחים, עם בני השפחות ולא ממש איתם, ולא רק לא ממש איתם, פה זה גם מגיע להוצאת דיבה. הביטוי ויבא את דיבתם הוא ביטוי, כשאומרים למישהו שהוא מביא דיבה, זה לא ביטוי חיובי. איך שלא נבשל, זה ביטוי שיפוטי, נכון? המקרא בעצם אומר, מה זה? מה?
ויבא דיבתם.
כן? אתה שואל, האם אפשר לומר שהוא הביא דיבתם של כולם? זו השאלה שלך, אני מבין. אגב, בעל הטעמים בעצם חילק, תסתכלו איך הוא התאים פה את הפסוק. היה רואה את אחיו בצאון והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו, ועכשיו יש פה את נחתה, ויבא יוסף את דיבתם, יכול להתייחס לכל המכלול של החלק הראשון, של כל האחים, לא דווקא של בני השפחות. אתה צודק. אם היה התיאור אחר של בני השפחות, אז היה, יוסף היה רואה את אחיו, כן, יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצאון, והוא נער את בני בלהה, כן, בצאון, ופה היה צריך להיות את נחתה, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביו, נכון? אז על פניו, אני חושב שהפרשנות של בעל הטעמים פה היא ברורה. לכן מדובר כלפי כולם, והנה לנו עוד סימן, הוא לא חלק מהסיפור. הוא לא איתם, הוא לא מחובר, הוא לא מחובר מבפנים. יפה. עכשיו, בואו נמשיך. וישראל אהב את יוסף מכל בניו. מה זה וישראל? למה לא יעקב? ויעקב, אלה, וישב יעקב, אלה תולדות יעקב, וישראל אהב את יוסף. מה זה הדבר הזה? איך קפצנו פתאום לישראל?
נכון?
ישראל זה שם הזהות. יעקב זה שם הטבעי, זה שם המשפחתי. המעגל של עם נמצא ביעקב. המעגל של זהות של עם ישראל ודרכו נמצא ביעקב. בשם ישראל. שרית עם אלוקים עם אנשים ותוכל, המעגל של הזה. בני ישראל, תראו את זה בהרבה מקומות. תסתכלו בתחילת ספר שמות, יש שם מעבר, ישראל, יעקב, כל הזמן. זה תפיסה בעולם השכל וההבנה, זה הבן הבכיר. ובעצם מביאים את זה למקום שונה קצת ממה שאנחנו רגילים. לעולם לא יעדיף אדם אח בן האחים, הרבה פעמים חושבים על זה, שמע, פשוט אהב אותו יותר מכולם ברגש. רואים פה שזה לא הסיפור. רואים שיעקב מזהה פה משהו ואומר, זה משהו אחר. ואני ישראל, מהמקום שלו כישראל, הוא אהב אותו מכל אחד. רואים? עכשיו, אז אם כן, מכל בניו, עכשיו תראו דבר מעניין, מה זה מכל בניו? יש פה אהבה יחסית. נכון? לא, תגיד, אהב אותו מאוד. מה זה? אהב אותו מכל אחיו. המקום הזה הוא תיאור יחסי. מה אתה אומר?
אני רוצה לעבור קודם. וישראל, זה אומר כאילו על החיבור שחבר אותך לפסוק הקודם. על דיבתם על הלווים. יש קשר בין הדיבה שהוא מרבי לזה שישראל אוהב אותו מכל אחיו.
תראה, יש דבר מעניין שכל פסוקי המקרא מתחילים באות. בבב החיבור. לא יודע אם כולם, אבל רוב פסוקי המקרא. אתם בדקת, שמתם לב לדבר הזה? שמת לב לזה פעם? שרוב הפסוקים במקרא, תסתכל, ויקנו בו, ויומר, ויומר, וימצאהו, ויומר, ויומר, טוב, ויומר, ויראו, ויומרו, ואתה, וישמע. אין כמעט פסוק, אני חושב, לא בדקתי פעם, אבל וירא יעקב ויאמר לו ויאמר ואת הארץ ויעל מעליו אלוקים ויקרא, זה לא יאומן. מה אתם אומרים? מה? כן, אבל זה לא מובן, בעברית לא רגילים ככה, אתה לא מתחיל משפט בוו החיבור, נכון? התורה כולה כתובה, אלה תולדות, יש? ואלה כתוב. איפה כתוב אלה? איפה? רק שנייה אחת. איזה פסוק אתה? נכון, נכון, אלה תולדות. וישב יעקב בארץ מגורי אבי בארץ כנען, אלה תולדות, טוב, אז נכון, האמת זה גם בראשית, אני הגזמתי קצת, זה לא כל זה, אבל
שבועות ויקרא
ואלה, נכון, לא, אני אומר, רוב פסוקי המקרא מתחילים בוו. כשלא, זו שאלה מעניינת, הנה לנו שאלה, מה זה אלה תולדות? מעניין, התחלה חדשה. אתה שומע למה שאני מתכוון, כך שהחיבור של הוו הוא חיבור מאסטר כזה, של כולל של התורה שצריך באור עצמו, לא מובן מאליו, אבל ככה התורה בנויה בהרבה מאוד מקומות. אז בואו, מה?
עוד סתם שכל המידע צריך להתחיל בתורה.
כן, מעניין, זה הזמנה פה לתובנות מעניינות. אז בואו נמשיך. אם כן, בישראל אהב את יוסף מכל בניו. עכשיו אני שואל את ישראל. ישראל, למה אתה אוהב אותו? כתוב, כי בן זקונים הוא לא. מה זה? איזה סיבה זאת? מה זה בן זקונים? בן לגיל הזקנה, באופן פשוט. למה זקונים? לא יודע. ולא בן זקנה, אבל אני יכול לשמוע. מה?
כי בן
זקונים
הוא לא,
זה
מילה כפי.
אני לא אומר אידיאולוגית, המילה אידיאולוגית היא לא בטוח דווקא אידיאולוגית, אבל באיזשהו מקום שקשור לתפיסת עולם גם, לעולם של משמעויות במובן הזה. אז בואו באמת נראה מה יש בבן זקונים. יש פה מישהו בן זקונים? אתה בן זקונים. תוכל לתת לנו פרשנות לעמדה. אז אני אגיד מה אני חושב, ואני אשמח, מה יש בעצם, מה יש בבן זקונים? אז ככה, אז יש אבא שהוא כבר זקן, ובאופן פשוט הילדים כבר בגרו, וכבר עזבו באיזשהו מקום את אבא, את העולם של אבא. ויש משהו באחרון שהוא קרוב לאבא, יותר מאשר אלה שכבר פרחו. הגוזלים פרחו מן הקן, ואני אומר פרחו תרתי משמע. לא רק פרחו ברמה הפיזית גדלו, אלא גם באיזשהו מקום כל אחד הלך לדרכו, וההורים כבר נשארים לבד, והנה מישהו בא, ויש לו קרבה מיוחדת להורים. עד כאן, נכון? עד כאן אתה מסכים? מה? אני לא שומע? כן, זה לא בן זקונים כמושג, נכון, אתה צודק, לא כל מקום. עכשיו תשימו לב, אז אני שומע כאילו האחים, כל אחד בדרכו. תכף נראה גם את הדבר הזה, איך הוא מתייחס אליו יעקב. והוא בן זקונים, קרוב לאבא. עכשיו אני רוצה לומר שבעצם יש שני בנים שיש להם קרבה מיוחדת לאבא. הבכור ובן זקונים, נכון? מסכימים? הבכור הוא כמו על יד אבא, כאילו הוא כמו שייך לדור הקודם, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה בקין. קין שמגלם את הראשית, את הקרבה לדור הקודם, הוא פתח את הדור הבא, כאילו עומד בראשו, והוא מגלם איזושהי קרבה לקיחת אחריות על הבנים, בניגוד לאחים אחרים שהם כבר פחות לוקחים אחריות. הוא קרוב להורים והוא מופקד יחד איתם על הבית. יש איזה צד שהוא קרוב מצד אחד. ומהעבר השני, בין הזקונים, כמי שבא האחרון, אחרי שכולם כבר עזבו והלכו כל אחד לדרכו, והוא פתאום, כשכולם כבר גדלו ובגרו והלכו לדרכם, יש מישהו ששומע בכל אבא ואמא ומגלם את אותו דבר מהצד השני. שומעים? את אותו דבר מהצד השני. עכשיו, אני רוצה לומר שבצורה מאוד מעניינת, יוסף מגלם את שני התפקידים. יוסף הוא בכור לאימו. ואימו, אנחנו יודעים שהיא בעצם האימא מבחינתו של יעקב. ואנחנו יודעים שכל הזמן לאה נאבקת על מקומה, נכון? וירא השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה, ואת רחמה של רחל שנשארה סגורה, ובעצם הנה נולד הבן. אם תרצו לימים, הוא יאמר, אתם ידעתם כי שניים ילדה לאשתי. מה זה? שניים ילדה לך אשתך? יש לך 12 ילדים. שניים ילדה לאשתי, כן. ויהב יעקב את רחל מלאה, וירא השם כי שנואה לאה, ומהמקום הזה, מבחינת עולמו, יש את המקום הזה. ואגב, אני קצת עובר עבירה עכשיו, כשאני קופץ לדברי הימים, אבל שם יהיה כתוב, חללו ראובן את יצועי אביו, נתלה בחורתו וניתנה ליוסף. אז זה לא מפורש כאן, אבל ניתנה ליוסף להיות בעצם במעמד של בחור, פרק ה' פסוק א', א' ב' שם בדברי הימים א', תסתכלו שם. אז אם כן, זה תיאור אחד, ומהמקום ההפוך הוא בעצם בן זקונים, וגם מהמקום הזה הוא קשור לאבא. נכון, נכון. בן זקונים הוא לא, לא כתוב, אתה צודק את ההערה, הערה יפה, לא כתובה רחל. אז אני חושב שנקודה מעניינת, עכשיו מצוין, הערה נפלאה. אני מבין ככה. הסיפור פה זה ישראל אהב את יוסף. ישראל אהב את יוסף כישראל, לא כיעקב. כמעט הייתי אומר, ויהב יעקב את רחל מלאה. אבל ישראל זה סיפור אחר. זאת אומרת, אם התיאור היה פה ברמה האישית, הרגשית, הפשוטה, אז באמת רחל הייתה מתוארת. אבל הסיפור פה מתחיל ממקום זהותי יותר. איזה מקום של תפיסת עולם, כיוון שכך, אז באמת רחל לא תיזכר. ואז אני שואל, אז מה זה בן זקונים? בן זקונים זה הנגטיב שמשלים את ה... את המושג בכור, כמעט כתוב פה כי מעין בכור הוא לא, ואם תרצו, אז בן הזקונים באיזושהי מידה ממשיך אותו, הוא ממשיך את אבא. בעצם, במילים פשוטות, אומר יעקב, הילד הזה ממשיך אותי. בניגוד לילדים אחרים שהם לא ממשיך, הם הלכו, הם עזבו, הם רחוקים ממני. הוא ממשיך אותי. נכון, אבל בן זקונים מופיע פה כמושג ולא כמציאות דווקא, וכמו שבאמת אמרנו פה, זה לא דווקא, זה מעמד של בן זקונים, זה לא מעמד טכני, והוא היה נוכח בתוך המעמד הזה. אני רוצה רק ככה לסבר את האוזן על מידת הניתוק של האחים מיעקב בעובדה המעניינת הבאה. כולנו זוכרים שעשיו כועס על יעקב, נכון? מה הוא אומר? יקרבו ימי אבל אבי והרגה את אחי, נכון? זאת אומרת, ברור לעשיו, אני רוצה להרוג אותו, אבל אני לא פוגע באבא. ואילו הבנים, מה הם עושים לאבא שלהם? תחשבו. הבנים, הריחוק שלהם מאבא הוא קשה, מסוגלים להרוג את אחיהם בלי לחכות, נכון? הם לא חיכו. מה שעשיו עשה, יקרבו ימי אבל אביו והרגה את אחי, האחים לא עשו, ויש פה איזו המחשה, אבל עוד נראה אותה בהמשך, שיש מעגל האחים, ומשהו ב... זה לא מחובר עד הסוף. הדברים לא ממש מחוברים, והנה לנו בעצם, כן, אבא בוחר ביוסף, ויוסף הוא קרוב אליו, אמרנו בן זקונים, והוא גם בכור אנחנו יודעים, ופה הדברים משמשים משני צדדים. הייתי אומר באיזושהי צורה, בן זקונים, זה מישהו שמקבל את אבא מהמקום, בהיבט הרגשי אפשר לומר, זה מקום שגדל עם אבא, וכן, איזשהו מין מקום של קבלה הדדית גדולה, של תמיכה גדולה של אבא בזקנותו, הסכמה למקום, כל אחד של השני, מאיזה מקום מפויס, ממקום ככה, בהתאמה כזאת. בכל אופן, אז טוב, אנחנו רואים את זה, ועשה לו כתונת פסים. מה זה עשה לו כתונת פסים? טוב, אנחנו לא יודעים, אני לא יודע בדיוק מה משמשת כתונת פסים. אנחנו יודעים מתקופה מאוחרת הרבה יותר עם תמר, שם כתוב, כי כן תלבשנה בנות המלך כתונת פסים. סיפור של אמנון ותמר. טוב, אז שם אנחנו רואים שכתונת פסים זה קצת שונה ממה שהיום. אצלנו כתונת פסים זה פיג'מה או בגד של אסירים, נכון? ובעולם העתיק, לפחות בתקופת המלכות, וגם כאן זה בגד שמגלם חשיבות, זה ברור. למה דווקא פסים? מעניין לחשוב מה המשמעות של זה. למה מה שהיום הוא בגד אסירים, פעם נחשב לבגד מלכים. הטעם השתנה עם השנים, וכנראה ששינוי הטעם הוא גם שינוי לא רק בטעם, משהו יותר פנימי. אבל אני לא, אין לי פה הסברה, אז אני... בסדר, אז בואו נמשיך. טוב, אנחנו כבר רואים פה תמונה הולכת ונרקמת, נכון? מישהו קשור לעולם של אבא, ולא כל כך לעולם של האחים, והוא אפילו נוקב איתם את הדין, והביא יוסף את דיבתם רעה, אל אביהם, ממקום מאוד אובייקטיבי. יוסף הוא אדם אובייקטיבי.
מה אומר את אביהם לפי זה? אם הוא קשור אל אביו, אז היה צריך להגיד אביו. הרי אביהם לא כל כך קשור אליהם.
לא, אני אומר, הוא קשור, לא, זה עומד ברקע. אבל הנושא הוא לא זה. נכון, הוא אומר, זה לא קשור לעניין. אני מביא, כי זה האמת. אני איש אמת. הולך עם האמת כמו שהיא, בלי חשבון. תכף תראו שזה רציני, המשפט שאמרתי עכשיו. כאילו, מתחילים לראות לאן אנחנו שייכים. תכף תראו, זה יבוא לנו מכל מקום. לא רק פה, גם בהמשך, זה... מישהו נמצא באיזה מרחב מושגי, אז אנחנו ניפגש איתו. אז אם כן, והאירוע אחיו, שימו לב, ישראל, כן, שנייה אחת, כן, והאירוע אחיו, כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, ויסנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. אגב, עכשיו אני שם לב, תראו, הם לא קוראים לו בשם. אפשר לקרוא. ויראו אחיו כי את יוסף אהב אביהם. אין פה. אותו. וישנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. הנה בא לחלומות על הזבה, נכון? שמים לב, אין לו שם. מה? אין שם ליוסף. אין, הם, כאילו, לא קוראים לו בשם. עוד ננסה להבין מה זה. וישנאו אותו... עכשיו, תסתכלו, מה זה מכל אחיו? היה צריך להיות כתוב, הרי ישראל אהב את יוסף מכל בניו. ויראו כי אותו אהב אביהם מכל בניו. מה זה מכל אחיו?
מהזווית
שלהם. מה?
מהזווית שלהם, זה אחיו. הראו יעקב אותו אהב מכל בניו.
שם הוא... זאת אומרת... ויראו אחיו, כי אותו אהב אביהם, אבל אצל אביהם זה לא התיאור. התיאור היה מכל אחיו, אבל באמת אתה צודק. עכשיו הם באים לפריזמה אחרת, הם באים לנקודת תצפית אחרת. ואומרים, אנחנו האחים, ומכל האחים אוהבים אותו.
נקודה אישית, זה
קנאה. מה? לא כתוב קנאה, פה כתוב שנאה, אגב, או חשוב ל... עוד לפני הפרשנות אני רק רוצה להעיר שיש פה איזה התייחסות למערכת האחים כמושג ולא בציר של אבא ובן, נכון? כאילו יש את האחים ומכל האחים אוהבים את אחד מן האחים, ויש פה איזה התייחסות אליה באמת כאיזושהי מערכת ממשית שעומדת בפני עצמה, שיעקב לא נוכח במערכת או לא מתואר כחלק ממנה פה. מה אתה רצית להגיד? מישהו רצה להגיד פה משהו ולא התייחסתי? לא. אז מה שאני בא לומר, קודם כל זה נכון מה שאמרתם, אותו אב אביהם מכל אחיו, זה מנקודת תצפית שלהם, אבל אחרי הכל אני שואל, מה היה חסר אם היה כתוב, כי אתה אב אביה מכל בניו? ואנחנו יודעים שההשלכה היא עליהם, כי הרי הם אחד. נכון? טוב, אבל התשובה היא שבהקשר של הפסוק הזה, שהם רואים וכתוצאה מכך שונאים, אז הם שונאים שיש מישהו מכל האחים שאבא אוהב אותו מכולם, נכון? והציון פה זה על המערכת של האחים. והנה לנו עוד פעם העובדה שהוא לא יחד איתם. הוא יחד איתם כאילו את אחיו, אבל הוא מועדף על ידי אבא. והסנאו אותו שלב ראשון, שנאה. שלב שני, לא רק שנאה בלב שאפשר להתגבר עליה בכל מיני צורות של התנהגות או כאלה או אחרות. לפעמים יש למישהו שנאה על חברו, אבל מתגברים, נכון? ראיתם דבר כזה פעם? אתה עובד עם מישהו, יש לך שנאה אליו, אבל אתה עובד איתו, אתה אח שלו, אז מה אפשר לעשות? אז פה ולא יכלו דברו לשלום, הדברים מגיעים ל... אי אפשר. מה? זה מתוך שהם שנאו, אבל מציינים את העובדה שזה הלך עוד צעד. זה לא נשאר רק שנאה, זה הלך גם לחוסר יכולת לתקשר ברמה הבסיסית. אי אפשר לדבר לשלום, העסק, יש פיצוץ, פיצוץ בהווה, פיצוץ במערכת היחסים.
אני אגיד, לא בגלל שזה עוד שלב, בגלל שהחיצוניות של הפנים שלהם זה אותו דבר, לא בגלל שזה שלב הבא.
או שהחיצוניות והפנימיות אותו דבר, אבל אני שואל, למה היא אותו דבר? הרי זה לא, אני לא חייב להגיד שזה מצד אמיתיים. אני יכול להגיד ש... יש פה שני מעגלים, זאת אומרת, שני מעגלים שקשורים לאותו ציר, שמראים שהשנאה ירדה עד להכל, לא השאירה שום חלקה טובה. יש לפעמים מצב שאתה אומר, אדם שונא מישהו, למה? כי יש לו באופן, קרו דברים בעבר וכן הלאה. אז יש מישור מסוים במערכת היחסים שהוא נגוע. אבל יש את ההווה, ויש אפילו יכול להיות נחמד, אפשר לבנות מגרשים אחרים של תקשורת. אתה מבין? פה אין תקשורת עם יוסף. אין, יש פשוט קצר בתקשורת. שומע את ה...
כן, מה... אני לא יודע, אפשר להגיד לא להגיד.
מה האפשרות אחרת?
אבל אפשר למה להגיד את זה שהם לא אמיתים. כאילו, הוא רוצה להגיד שהם לא אמיתים, שהם כן מחצינים את הדברים. אבל זה לא פעולה טובה,
כבר. מה לא פעולה טובה?
להפות על... להעלים את הדברים, כאילו, להגיד הם לא קיימים. ומשקר.
למה? מי ששונא מישהו חייב... הוא לא יכול לדבר אותו לשלום בדברים שהם לא קשורים לעניין, כאילו לא יכול להיות מצב של שנאה.
אדם יכול לפעול ככה, אבל אז הוא בעצם מתעלם מהשנאה.
לא מתעלם, הוא יודע להבליג איפה שהיא באה לידי ביטוי טוב. שנאה לא חייבת למלא, לקדוש את כל השורות ואת כל הרבדים של החיים, וכולי שנאה אליך, אין שום... יכול להיות שבעומק יש שנאה ויש גם חלקים אחרים. שנאה לא חייבת למלא את החלל. מלא את החלל זה אומר אין כלום. יכול להיות שנאה בלב, ויחד עם זה גם כל מיני דברים לצידה, דברים שהם טובים, אפילו מפויסים, בצדדים אחרים, בצדדים שונים. אם יש מישהו שכן אפשר לדברו לשלום, אפילו שיש שנאה, זה אומר שיש תקווה למקום הזה. יש שני שכנים, שונאים אחד את השני, אבל הם מדברים ביניהם, אז יש תקווה, זה ילך לאיזה מקום. הדיבור הוא כלי לטפל בדבר, הוא כלי לחבר. אפילו אם עכשיו יש שנאה, אבל אפשר לדבר. אבל אם אפשר לדבר, זה הולך לפיצוצי. אתה מסכים? מה אתה חושב שבאו להגיד שהם אמיתיים? לא רק שהם, כאילו, אתה אומר, הם... מה? יש שנאה שהיא שנאה. מה?
עכשיו הוא מתעלם
מהשנאה,
הוא לא
כותב
אותה באמת.
למה? שאלה, אז אני אומר, יש שנאה ויש תקשורת. בואו ניקח שני נושאים. נקרא שנאה, חוסר תקשורת. אתה מסכים, זה ההגדרה, אני חושב. אתה מסכים איתי שיכולה להיות שנאה, אבל יש ערוץ של תקשורת, נכון?
כן,
מבליג. והתקשורת הזאת, לפעמים, היא מאפשרת לטפל בשנאה.
או שהיא עוצרת בהסתדר.
או, אבל היא גם אופציה. תקשורת באופן כללי, אם, למה היא אופציה? אם אני דבר תקשורת, זה אומר שאפשר לדבר דברים חיוביים, אחרת זה לא תקשורת. לזרוק עליך קופסאות שימורים ולקלל אותך, זה לא נקרא תקשורת. זה לא יכול לדבר לשלום. אני מדבר שאפשר לדבר לשלום. אם אפשר לדבר לשלום, זה אומר שאפילו שיש שנאה, השנאה היא לא על כל חלקי האישיות, לא בכל הצדדים. מה, לא יכול להיות שבן אדם שונא מישהו כי הוא עשה לו מעשה רע, אבל כשישאלו אותו, הוא אומר, תשמע, אני יודע שהוא אבא טוב, אני יודע שהוא אזרח טוב, אני יודע שהוא מסור, אני יודע הרבה דברים, ועליהם אני יכול לדבר לשלום, אבל יש דברים שהם מאוד מפריעים לי. הרי יש 1,000 פרמטרים לבן אדם, והשנאה היא לא חייבת לקדוש את כל הפרמטרים, אני שונא אותו בכל החזיתות. הוא אדם רשע, הוא מכוער. לא, הוא אדם רע בשלושה ערוצים. מה? אבל הם שונאים אותו על בסיס משהו שקורה ביניהם, ואם הם לא יכולים לדברו לשלום, זה אומר שאין שום ערוץ ששם העסק הוא חי. ולכן קראתי לזה שני ערוצים. ערוץ הלב נמצא במצב של שנאה. ערוץ נוסף זה ערוץ הדיבור, התקשורת הטובה, אני מדבר, לא את התקשורת, והתקשורת נמצאת במצב של חוסר תקשורת. טוב, בואו נמשיך. אם כן, והסנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. עכשיו תשימו לב לדבר מאוד מעניין. מה קורה ביניהם בינתיים? מצב קשה, נכון? מה אתה היית מצפה מיוסף במצב כזה? הוא חלם חלום.
תוריד פרופיל.
יוסף לא סופר אף אחד. יש לו את האמת שלו, אומר אותו עד הסוף. מה הוא עושה לאנשים סביבו? אני אגיד את האמת. שימו לב, כבר אפשר לראות, יוסף זה לא אדם של תקשורת וחיבורים. זה לא הנושא. זה אדם של זהויות. ישראל אהב את יוסף מכל אחיו. זה אדם שנמצא במקום של איזה אמת, של שלמות אישית, אם תמצאו. ובתם ראה אל אביהם, אבא שלהם חייב לדעת איזה מין אמת כזאת מנוכרת, מנוכרת מצד אחד, אבל אמיתית כזאת, זה נכון. אבא חייב לדעת מה קורה עם הילדים שלו, אז בבקשה, אני אגיד מה. שומעים את המקום הזה, בואו נמשיך. והחלום יוסף חלום, ויגד לאחיו. מה החלום? עוד לא כתוב. ויוסיפו עוד שנוא אותו על מה? על עצם החלום, עוד לפני שום. לא קשור לתוכן, התוכן זה עוד סיפור. יש פה יחידה שאומרת, בואו אני אספר לכם חלום. עכשיו, כבר התיאור הזה בעצם, כאילו חלום אולי כמגלם איזה מקום שאני רוצה להגיע אליו, איזה מקום שאני חולם עליו, עוד לפני שהוא אומר להם מה התוכנו של החלום, החלום עושה להם רע.
כתוב את ספר אחד.
מה?
כתוב את ספר, כתוב מה? כתוב חלום חלום את ספר אחד.
נכון, אבל ויומר עליהם שימונה החלום הזה אשר חלמתי, נכון? זה התוכן. הרי עכשיו הוא מתאר את התוכן. אז הפסוק הראשון, ויגד לאחיו, זה עדיין כעס שלהם או תוספת שנאה, לא קשורה לתוכן, כי התוכן כתוב בפסוק הבא, ומתוארת פה שנאה לא תלויה התוכן. אז עצם השיתוף שלך, לא רוצים לשמוע את החלומות שלך. לא מעניינים אותנו. למה? לא יכלו לדברו לשלום, אומר, אין תקשורת בינו לבינם בשום נקודה. שום נקודה, לא, לא, אין דיבור, שפות אחרות, כן.
אולי אפשר להגיד שהרי, לכאורה לא עושה לו סוגל דבר רע שהוא עושה. באמת הוויכוח שלהם היה ויכוח, אני חושב, זה גדול, אבל... כן, אבל...
הוציא דיבתם, הוא אמר, הם לא בסדר. אמר עליהם דברים לא טובים, הוא אמר עליהם דברים לא טובים, הוא מצא חן בעיני אבא, ואני שומע שיש בו איזה מידה כזאת של שייכות לפחות לאיזושהי שלמות או משהו כזה, כאילו יש בו...
יש איזה ויכוח. לא, הוא לא ויכוח של האם הוא טוב או לא טוב, אלא בדרך. האם יוסף הוא המוביל? או שאחים הם אלה שהם
אמור
להיות להצטרף, או
הם חלק
מהסיפור, או לא חלק מהסיפור. לא איזה ויכוח, האם יוסף הוא אדם רע או לא רע.
לא, לא אומרים שהוא רע.
זה משהו של דרך. מה שאתה אמר,
שישראל אהב את יוסף. ישראל אהב את יוסף, שנראה לו ממשיך אותו בצורה הכי טובה. הוא האותנטי, כאילו. הוא היעקב האותנטי, הוא ההמשכיות האותנטית. זה מבחינת מבחינתו. ומבחינת האחים המצב הזה הוא מתחבר לניתוק שלו מהם ובמעגל האחים, כי אותו אב אביה מכל אחד. עכשיו פה אפשר להוסיף עוד דבר, רק שנייה אחת, כאילו יש פה מישהו שקשור למערכת של האבא, כאילו הוא לא בין האחים, הוא שייך כאילו לדור הקודם, כאילו שייך לאמיתות של אבא, שייך לבחירות של אבא, שייך למקום הזה, והוא לא חלק מאיתנו, הוא לא חלק מהסיפור שלנו. והמקום הזה יוצר יוצר שנאה. מה שרואים עוד לפני השנאה כתוב, שהוא מוציא דיבה. זאת אומרת, הוא בא באיזה מין קור כזה רוח, ואומר עליהם, הם לא בסדר בזה, והם לא בסדר בזה. וזה, מה?
אתה דיבה בעצם על להגיד שהם לא בדרך. כלומר, יש אותי שאני בדרך, אבל אני לא בדרך.
נכון, נכון.
זה משהו
שעושה
אותו, כי הוא הלשין עליו סתם.
אה, אני מסכים. כאילו, יש פה, אם אתם נגיד את זה במילים שלנו, צדקות מעצבנת. מה אתה אומר? שומע את ה... מה? יש פה צדקות שמוציאה את האנשים, יש פה מישהו שהוא צדיק, וכולם רואים שהוא צדיק, והוא יותר מושלם מכולם, וכולם מרגישים רע על ידו, והוא גם דואג שהם ירגישו רע על ידו, שהוא מוציא את דיבתם רעה אל אביהם. ו... מה?
וזה כתוב שהאחים רואים אותו כצדיק.
נכון, זה הליכה, לא כתוב שהם רואים אותו כצדיק, אבל רואים שאבא, יש פה כמה נקודות. הוא מוציא דבא, כן, והבא דיבתם רעה, מספר לאבא. אז זה כמו... אתה מכיר אדם, נגיד, בוא נחשוב רגע אחד. כל הכיתה, נגיד, כל הכיתה עושה איזה משהו ומישהו בא למורה. המורה, הם עשו ככה וככה. הוא צודק. באמת אומר, אתה אומר מה הם עשו. איזה הרגשה יש כלפיו? מה, בוא נגדיר אותה. הוא לא חלק מאיתנו. הוא בונה את עצמו לפי, לא לפי ה... לא לפי הכיתה, לא לפי אמות המידה שלו. הוא בונה את עצמו לפי המורה. תהיה, לך תהיה מורה, תהיה... נכון, אבל זה במקום של הסתירה, כאילו. זה אתה שייך למורים ולא לתלמידים. אז אתה לא חלק מאיתנו, נכון? אז במובן הזה, אתה שייך לדור של אבא, אתה כאילו איתו ולא איתנו. יש איזה מקום ש... שכאילו עם האמת של הגדולים ולא עם האמת שלנו. אבל באמת לא כתוב. כתוב אפילו הוא נער, זאת אומרת שבגיל 17 הוא אפילו... נער את בני בילה ואת בני זלפה, אי אפשר, קשה לברוח מהביטוי הזה, אבל יחד עם זה, אמות המידה שלו וכלי העבודה שלו, זה להביא דיבתם רע אל אביהם, ולהיות קשור, אמרתי, לאבא, ולהגיד את האמת, בלי לספור אף אחד. חלמתי חלום, אני אגיד לכם מה החלום. כולם שונאים, 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 למחרת, בואו נספר לכם עוד חלום. יוסף, אתה רואה מה אתה עושה לאנשים? לא, לא רואה. אני אומר את האמת. מה? זה לא הנקודה. תכף ננסה להבין את זה בשורש נשמתו, לא בביקורת. דברינו אינם ביקורת, הם יותר להבין את האירועים. ומה?
זה גם זה, אם אנחנו אומרים שזה ביקוח בדרך, אז אומר להגיד, אני חלמתי שלום כי אני באמת כזה. הם לא מוכנים לקבל את זה שהוא מוביל, שהוא
ה... נכון, הנה, המוביל יבוא עוד רגע, אז בואו נסתכל. אז אם כן... טוב, והיה חלום, ראינו ויוסיפו עוד צנוע אותו. כן. רגע אחד, ויוסיפו... והיה חלום, יוסף חלום, ויגד לך, ויוסיפו עוד צנוע אותו. למה לפני כן?
לא, למה הם שונים אותו על זה?
בהתחלה, בפסוק ד' כתוב, ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו.
לא, ויוסיפו עוד צנוע אותו, זה שהוא אומר להם שהוא חלם חלום.
נכון?
למה זה סיבה לסינה?
כי החלום שלך לא מעניין אותנו. החלום שלך זה החורבן, זה לא החלום שלנו, וכאילו עצם העמדה שהוא מספר להם לאן הוא רוצה להגיע, כשהם כל כך מנוכרים לחזון שלו, החזון שלך לא מעניין אותנו.
זה ספר את הדעת שלהם.
מה?
זה הם לא הולכים.
לא שומע.
אם הוא הולך, אז הם לא הולכים.
נכון. זאת אומרת, החזון שלך לא כולל אותנו, אתה לא סופר אותנו, אנחנו לא חלק מהסיפור, אז לא רוצים לשמוע את החזון שלך. חזון שאנחנו בחוץ. יפה.
אבל גם שנאה זה דווקא, זה מראה על קישור מסוים, על חיבור מסוים. בן אדם שאני לא אכפת לי ממנו, אז אני לא שונא אותו.
כן, פה זה שנאה. זה שנאה שהיא באמת, הנה, אתה לא, אנחנו בחוץ, זה ציפייה. אם היית כולל אותנו, כאילו, אם אתה שואל מה שמונח פה, אם היית מכיל אותנו, והיית מושיט לנו יד, והיית מתקשר איתנו, אנחנו היינו מקבלים את מה שאתה עושה. אבל אתה עכשיו הולך לך לכל מיני מקומות לבד, אנחנו בחוץ, אז אנחנו, אז מקום, ההליכה שלך הזאת היא לא נותנת לנו מקום. תראו, לאהוב מישהו, אוהבים מישהו שנותן לך מקום. לשנוא מישהו הרבה פעמים זה מישהו שלא נותן לך מקום. שנאה מגלמת, יש פה איזה עולם שהוא לא נותן לי מקום. הוא מכחיד את המקום שלי, מכחיש את המקום שלי. בסדר? מה?
הוא הקטן
באחיו,
הוא
מתנסה על
כולם,
הוא
לא
שלו גדול. נכון, הוא קיבל קידום דרך אבא. הוא, אמנם הוא קטן בזה, אבל אבא קידם, ויש פה באמת דבר קשה, במובן הזה, שהוא, כאילו, הוא קטן, אבל הוא גדול, כי אבא העמיד אותו במקום של גדולים. נכון? אבא קידם, והוא נכנס למגרש, הוא אומר, באמת אבא קידם אותי, אז אני למעלה, בבקשה, אז אני באמת נמצא במקום הזה. כאילו, זה מקום קשה מבחינת האחי. כאילו, סליחה, אתה לא פה חלק מהמגרש, יש פה מבנך, פתאום אתה מדלג פה, אתה נכנס לאיזה משבצת, מה?
אני ילד בגיל 17, אחים בגיל 30, 30
פלוס,
ואתה
ילד בגיל 17, יש פה איזה, נכון, משהו לא פשוט. נכון. מקום? מקום לא פשוט. בואו נמשיך. אז אם כן, ויאמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עליהם, לא, סליחה, ויאמר עליהם, שימו נא החלום הזה אשר חלמתי. מה זה שימו? בואו, הוא מזמין אותם לשמוע. לשמוע זה תמיד לבוא, לשמוע זה לבוא לעולם של מישהו. בואו, תקשיבו לי, אני אספר לכם חלום. והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה. והנה קמה עלומתי וגם ניצבה. שימו לב, אנחנו כל אחד מעלם עלומים, לוקחים את השיבולים ועוגדים אותם ביחד, נכון? עוגדים אותם ביחד ועובדים ביחד בשדה. והנה קמה עלומתי, אותה עלומה שאני מעלם, הופ, היא קמה. והעלומות שלכם פתאום גם הם, וכולם, היא קמה וגם ניצבה. מה ההבדל בין קמה לניצבה? קמה זה השלב הראשון בעצם, נכון? זאת אומרת, כן, היא עזרה כוח בתוכה והיא עמדה, ומיד אחרי זה ניצבה, התייצבה, כאילו אחיזה חזקה בעולם. והנה תסובנה אלומותיכם, ותשתחוונה לאלומתי. שימו להם, הם לא קמו ולא ניצבו, אלא עמדו בסיבוב סביבה וכולם משתחווים לאלומתי. ואני שואל יוסף, מה חשבת שזה יגרום להם?
לאהב אותו.
אז התשובה היא פשוטה. הוא בכלל לא במגרש הזה. לא אכפת לי מה יחשבו עליי. אני אומר את האמת. חלמתי, חלום אמיתי. אני מרגיש שהוא רציני החלום הזה, שבאמת אני, יש לי עמדה, אתם טועים, אתם פחות ממני. ואני אומר אותו במילים הכי פשוטות והכי ברורות. ויאמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו.
זה מה שבא להגיד.
אבל זה אמת פנימית של חלום שהוא מייחס לו משמעות. אביו שמר את הדבר, אנחנו רואים שלימים זה יתגשם החלום הזה, זה לא פשוט, זה לא איזה גחמת לב סתמית. יוסף...
זה שזה יתקיים לא יותר
מנגרון בסינה. 100%, אבל אני אומר, יוסף מבחינתו מספר להם את החלומות הגדולים שאני אוביל, אני בראש. ואתם תראו שאני אהיה בראש. זה מה שכתוב פה במילים אחרות, אני הצודק, אני אהיה בראש, וכולכם תכירו באמת הגדולה שלי. מעניין?
זה לא רק שהוא אומר
איזה
האמת, הוא אומר גם ככה אתם צריכים להתנהג, ככה אתם צריכים
לפעול. הוא מזמין אותם למקום הזה, כן.
זה
חלום, לא חייב להתגשם מחר, אבל הוא מזמין אותם לאיזשהו מקום משמעותי מבחינתו. וכולם פה, רק אוסיף. עכשיו, כן, המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו, ויוסיפו עוד צנוע אותו על חלומותיו ועל דבריו. מה זה חלומותיו? זה על עצם החלום. על דבריו זה חוסר הרגישות בעובדה שהוא מספר אותו. שמים לב? מה זה על דבריו? על חלומותיו. לא, על חלומותיו ועל על זה שהוא מדבר. זוכרים, לא יכלו דברו לשלום, יש את המקום הפנימי ויש דברו לשלום, ועכשיו הוא מדבר, והוא מדבר דברים מבחינתם רעים. והחלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחיו. ושימו לב, מה? עכשיו אני חושב, תראו, בפעם הקודמת, הוא לא אומר, פה, אין פה שמעון החלום הזה אשר חלמתי. למה? עכשיו על פניו, כבר, שם הוא הזמין אותם להקשיב, ופה ספר אותו. לא מקשיבים, אני אספר להם, ישמעו את האמת. על פניו זה ככה נראה, ויחלום עוד חלום ויספר אותו לך, ויומר, כאילו פה הוא מתפרץ, כאילו כבר לא הזמנה שמתוארת לפני כן, שבסוף הובילה להקפדה. מה? אולי הם ישמעו, פה הוא כבר יודע מה התגובה, ויספר אותו לך, ויומר, הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. שימו לב, שמה זה היה יצירה שלכם, יצירה שלי, נכון? שמה זה מה שאנחנו יצרנו, היצירה שלכם כפופה ליצירה שלי, העולם שלכם כפוף לעולם שלי. פה הוא הולך עוד צעד, השמש, הירח, עושה פה איזה ציור שקשה לברוח ממנו, שמש זה אבא, ירח המקבל זה אמא, 11 כוכבים משתחווים לי, לא האלומות משתחוות לאלומות, אני עשיתי אלומה, אתם אלומות, האלומות שלכם משתחוות לאלומה שלי, לא! אתם משתחווים אליי.
אבל למה הוא?
מה?
למה
אין
לו
משל
דווקא בספר עצמו? יעקב זה ירח, זה שמש, ורחל זה ירח, כל השבטים זה כוכבים, יוסף הוא לא דווקא איזה כוכב, משהו.
נכון, הערה נהדרת, הערה נהדרת, יוסף נשאר, יוסף. זה עוד יותר, הוא מנתק את עצמו מהסיפור פה. כאילו, אני זה אני, זה העמדת עצמו חזק מאוד במרכז. נכון, יפה מאוד. שם זה האלומה שלי ואלומותיכם, זה משחק בין האלומות, וכאילו לראות איזה סיפור שמספר סיפור אחר, אבל כולנו, אני מסתכל גם על עצמי, הוא מסתכל על עצמי מהצד, הוא מסתכל על, על, המש, על, על מעשי ידי מן הצד. פה זה לא מעשה ידיי, זה כל המערכת כולה כפופה לי.
אפשר להסביר שפה זה אור חוזר, הכל בא מכוח האהבה.
מה זה?
פה זה אור חוזר, הכל בא מכוח האהבה, האור של האהבה, כל הכוכבים נראים מכוח האהבה. והאור הזה, כולכם כפופים אליי. כאילו, בלומות, כמו שהרב אמר שזה מעשה ידיכם יותר. זה מה שאתם אספתם, מחשתם. פה זה האור שקיבלתם,
כפוף אליי. כפוף אליי, כן, אני שומע מאוד. שומע מאוד. שימו לב, כן.
בהתחלה שכל הרבים
מהדחייה. אני שומע.
אבל לא ברור בכלל שהאחים מבינים את מה שמנת המשל, את הנמשל.
המשל תמשול עלינו.
השני לא כתוב.
השני.
כתוב אחרי, יספר עליו.
שימו לב, יספר אותו עליך, בואו נסתכל, דבר יפה, הערה שלך, בואו תראו. והנה חלמתי, ויאמר, הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. ויספר אל אחיו, עכשיו, הוא סיפר כבר לאחיו, נכון? עכשיו תראו, גם דימוי ממערכת השמיים, זה משתחווים לי, לא אלומות, משתחווים לי השמש, זה רציני. כאילו אדם, תראו לצלכם, אדם נרדם, רואה את עצמו והשמש משתחווה לו. זה סיפור רציני, נכון? זה אדם חושב, מה שנקרא, מה? נכון, נכון, כל העולם, בעצם משתחווה לי. זה מקום, נכון? זה, 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 זה חלומות על גדלות במקום מפחיד קצת, כאילו, על מה אדם חושב. מסכים? תחשבו על זה באופן אנושי. אדם חולם שהשמש, אני מנסה לחשוב, אני נרדם בלילה, השמש שאתה חווה לי, אני מסתכל לשם השמיים. ברוך השם, ירח, כוכבים, שתחבים. איפה אתה נמצא? במקום של אלוקים כמעט. כמעט אלוקים, מה?
מה אומרת? ששמש משתחבה לריבונו של עולם.
כן, אבל אתה משתחבה לי. טוב, שימו לב, אבוא נבוא, ויאמר לו, ויספר אל אביו ואל אחיו, ויגער בו אביו. שימו לב, פה הוא סיפר את החלום, ולא כתוב מיד שנאה בו, מיד ככה תכף, עכשיו, ויספר אל אביו ואל אחיו, אני חושב ש... תראו, ויספר אל אחיו, ומה הם מגיבים? אחים לא מגיבים. למה הם לא מגיבים? הם לא יודעים מה להגיב על דבר כזה. עד הקודם, הם צננו אותו, על דבר כזה, מה, איזה תגובה יש על חלום כזה, הם אולי פרחה נשמתה. מה? בואו נחשוב, בואו נבדוק, אני אומר את זה בזהירות, תסתכלו, ויספר, ואז הוא מספר אל אבי ואליך, ואליך פעם שנייה, כאילו איזו עמדת תצפית לפחות על האחים אחרי שגם אבא יודע, ויגער בו אחי, אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? אבוא נבוא, אני ואמך ואחיך להשתחוות לך ארצה, שימו לב, הוא לא מדבר על השמש שמשתחווים לו, זה מעניין, ויקנו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. מה זה הקנאה? למה פה זה קנאה? קנאה, זה מעניין, זה מתחיל משנאה ובסוף מגיע לקנאה. קנאה זה להרגיש שמישהו עליון עלינו תופס לי את המקום. הייתי רוצה מקום מסוים, וכאילו הייתי אומר שבשלב הראשון הם קצת זלזלו, כאילו סונים, מעצבן אותם, מעצבן אותם הדבר הזה. כאילו המקום הנוסף, שהוא הולך, יש להם איזו תחושה, כמו שאביו שומר את הדבר, וכאילו יש פה משהו, גם הם כאילו חושבים, יש פה משהו, ומהמשהו הזה, העליונות, נאמר שיש ליוסף עליהם, היא גם מחלחלת למקום של קנאה. אני מרגיש שיש פה מעבר למה שאמרנו, ואני לא עד הסוף מבין את מקומה, אבל ברשותכם, כן. ואז מה אתה רוצה לומר?
שבאמת קיבלו את זה שיוסף יותר גדול מהם, ומכיוון שבאמת המציאות הזה, הם באים והורגים אותם.
כלומר, הם מקנאים. זאת אומרת, אתה אומר, הקנאה קשורה לאיזה תפיסה שלהם, שיש משהו במה שהוא אומר. זה לא תלוש.
כן, מישהו תמיד לך, אתה לא תגיד לו.
זה לא מטומטם, זה לא טמטום. זה לא איזה משוגע אומר שטויות. לא, לא, הוא אומר משהו. אם תרצו... מה?
לא רק אומר משהו, כבר תופס את המקום,
צריך להתחרות בו. איפה אתה רואה שהוא תופס את המקום? כן, אבל למה זה לא היה לפני כן שהוא תפס מקום כבר במשפחה מול האבא? כאילו, עדיין אני מרגיש שחסר לי, לי חסר עדיין הבנה עמוקה, למה אי אפשר להחליף? תראו, אי אפשר לכתוב על הראשון קנאה ועל השני שנאה, ואני רוצה תובנה ברמה הזאת. יכול להיות שזה קשור למשפטים שלא קראנו אותם, אני אנסה עוד פעם לראות אותם. אבל לסיכום, אני אומר בשניים, שלושה משפטים, התחלנו לראות את הדמות של יוסף, שפה כלים, ורואים פה אדם שנמצא באיזשהו מקום מאוד אובייקטיבי, נכון? מאוד של האמת כמות שהיא, לא של תקשורת, לא של חיבורים, לא של לרקום רקמות. האמת, הזהות, נכון? איפה שמישהו מפשל, אז תובעים את המקום הזה, וכבר קשה שלא לראות שיש פה איזשהו קישור לאיזה מערכת מושגית. מונחי פרק א', חזקים, פה ובהמשך, ממש. נראה את זה לאורך כל הדרך, איפה הוא נמצא, ובפעם הבאה נמשיך עוד, אחרי זה נעבור ליהודה ותראו פשוט שפה אחרת מכף רגל ועד ראש. מרכיבי השפה העולם הרוחני פשוט נמצא במקום אחר לגמרי, לא קצת אחר, בכל משפט. אנחנו נראה שזה משפט שבא קרוץ מעולם אחר, מהיגיון פנימי אחר, ממבנה אחר, מראייה אחרת, בעזרת השם. ברכת השם אליכם.